אנחנו נמצאים בימים הנפלאים ביותר שאי פעם היו לעם ישראל. הימים שבין שבועות ל-17 בתמוז. אלה היו הימים שנאמר עליהם, אני אמרתי אלוקים אתם. הם היו ימים שאם היינו חוטאים בחטא העגל, היינו חיים חיי נצח. ונכנסים ישר לארץ ישראל. אז האור של הימים האלו, האור של הימים האלו, נמצא איתנו כל שנה ושנה. וננסה לראות איך אפשר להתחבר לאור הגדול הזה, של הימים האלה. אז נפתח בצורה הבאה. בארץ ישראל, הפרשה שיקראו השבת, היא פרשת בעלותך. מישהו שאל אותי למה כל כך הרבה פרשות, יש הבדל מחוץ לארץ לארץ ישראל. אפשר כבר היה לחבר את זה מיד אחרי פסח, היה אחרי מות קדושים. אז חשבתי, אולי יש הרבה הסברים, כדי שבני חוץ לארץ ירגישו שהם מאחורי ארץ ישראל, ולא ארץ ישראל מאחוריהם. שיזכרו עוד שבוע ועוד שבוע, מי שמוביל היום זה ארץ ישראל, גדולי ישראל שבארץ ישראל, שהם מובילים את כל העולם היהודי, אבל בטח יש את הרבה הסברים. בכל אופן, לענייננו הפרשה פותחת, וידבר השם אל משה לאמור דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אין מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אין מול פני המנורה אל הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא כמראה, אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. פרשה פותחת בדיני הדלקת המנורה. ומעניין שדיני הדלקת המנורה מופיעים בתורה שלוש פעמים. שלוש פעמים. פעם ראשונה זה מופיע בפרשת תרומה. שם התורה מתארת את כל הקמת המשכן. מיד לאחר מכן ב קטע השלישי, אנחנו רואים, נאמר, ואתה תצווה באמצע את בני ישראל ויקחו אליך שם את זה, זה אך קטית למאור. זאת אומרת, זה מופיע לאחר בניין המשכן. פעם שלישית, זה מופיע בפרשת אמור, ודבר השם אל משה, ודבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, כל המועדות, כל החגים, ואז מיד אחרי זה, הקטע הרביעי, וידבר השם אל משה לאמור, צוות בני ישראל ויקחו אליך שמן זית, זך, קטית למאור, לא נותנר תמיד וכו' וכו'. והפעם השלישית, בקטע הראשון, כמו שקראנו, זה הפרשה שלנו, וזה מופיע מתי דיני הדלקת המנורה, כמו שנאמר בקטע השני, זאת חנוכת המזבח. ביום ימשך אותו, מת נשיא ישראל, כל נשיא מביא קורבן, ומיד לאחר מכן, השבת נקראת הקורבנות של הנשיאים בפרשת נשא, מיד לאחר מכן, דיני הדלקת המנורה. שאלתנו הראשונה היא, מדוע ראתה התורה לחזור וללמד את דיני הדלקת המנורה פעם אחר פעם שלוש פעמים? ואם כבר יש סיבה לחזור, שלפחות פעם אחת זה יהיה בספר דברים, משנה תורה. התורה חוזרת, אז נזכיר גם שם את דיני הדלקת המנורה. אז השאלה היא בעצם מורכבת משני חלקים. א', החלק הראשון, מה ראתה התורה לחזור על דיני הדלקת המנורה שלוש פעמים? שלוש פעמים. ואם פה חוזרים על זה עוד הפעם ועוד הפעם, שלפחות פעם אחת זה יופיע בספר דברים, במשנה התורה, ששם התורה חוזרת על הרבה מצוות, נחזור גם על הדלקת המנורה. בסדר? גוד. זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה. שאלה שנייה, נאמר בהמשך הפרשה שלנו, מתכוננים לנסוע לארץ ישראל בקטע החמישי, וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה, וענן השם עליהם יומם בנוסע מן המחנה, הנה עוזבים את הר סיני ונוסעים לכיוון ארץ ישראל. ואז מופיעים הפסוקים הבאים, והיא בנשוא אהרון ואמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, ובנוחה יאמר שובה השם רביבות אלפי ישראל. הפסוקים האלו, שני הפסוקים האלה, והיא בנשוא אהרון ובנוחה יאמר שובה השם רביבות אלפי ישראל, לפסוקים האלה יש סטטוס מיוחד. כי בתורה, גם בחומש, לפני הפסוקים האלה יש שיטאות נון הפוכה. לפני ואי בנשוא אהרון, אחרי ואי בנשוא. למה יש נון הפוכה? אז נאמר בקטע השישי, ואי בנשוא אהרון, תנו רבנן, ואי בנשוא אהרון, ואי במשה, פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות, מלמעלה ולמטה. לומר שאין זה מקומה. זאת אומרת, הפרשה הזאת היא כאילו היא בסוגריים. זה לא המקום שמתאים לה להיות. איפה מתאים שהפרשה הזאת תהיה? בפרשת הדגלים. חונים במדבר ונוסעים לכיוון ארץ ישראל, או בכלל נוסעים. ככה נאמר בגמרא. עוד דבר נאמר, רבי אומר, לא מן השם הוא זה, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. רבי אומר סיבה אחרת, כי למה יש נונים הפוכות? כי שתי הפסוקים האלה יש להם סטטוס של ספר. יש בראשית, יש שמות, יש ויקרא, יש במדבר עד ואי בנשוא אהרון, ואי בנשוא אהרון זה עוד ספר, מי אחרי ואי בנשוא אהרון? עוד פעם ספר ודברים. זאת אומרת, סך הכל כמה ספרים יש לנו? שבעה ספרים. שבעה ספרים. וכך אומרת לנו הגמרא, אומרת הגמרא, לפני שספר חשוב הוא לפני עצמו, כמען אז לאדמה רב שמול בר נחמן, אמר רב יונתן, כתוב במשלי, חצבה עמודי השיבה. אלו שיבה ספרי תורה. וכך אומרת הגמרא. עוד דבר יש, הגמרא ממשיכה ואומרת, ולמה הכתבה כאן, אם אין מקומה של הפרשה הזאת כאן, למה כתבו אותה? אלא נכתבה כאן כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. פורענות שנייה והיא עם כמתעוננים, רוצים בשר, פורענות ראשונה וייסו מהר השם. עד כאן. זאת אומרת, למדנו מדברי הגמרא, ששני הפסוקים האלה יש להם סטטוס מיוחד. א', זה לא המקום שלהם. למה זה כתוב כאן? כדי להבדיל בין פורענות לפורענות, בין טרג'די לטרג'די. הטרג'די הראשון זה וייסו מהר השם. הטרג'די השני, והים כמתעוננים רוצים בשר וצועקים וכועסים על הקדוש ברוך הוא. זה הסבר אחד. הסבר שני, כדי ללמד אותנו ששני הפסוקים האלה, יש להם סטטוס של ספר בפני עצמו. כן? וזה מביא אותנו לשאלה השנייה. אם הפסוקים האלה באים להבדיל בין פורענות לפורענות, טוב, זה לא המקום פה, זה רק בא להבדיל בין טרג'די לטרג'די. אבל אם זה ספר בפני עצמו, אז זה גם ספר. אז למה זה נקרא שהפרשה לא נכתבה במקומה? זה המקום שלה. כן? זה ספר בפני עצמו. אז אם זה ספר בפני עצמו, אז למה, מה הבעיה? שהפרשה הזאת תהיה כאן? לא, זאת אומרת, אז השאלה השנייה היא, מה המיוחד בשני הפסוקים האלה, ואי בנשוא אהרון וכולי, שהם נחשבים לספר בפני עצמו. אם אני מבין שהסיבה שזה מופיע כאן, כדי להבדיל בין פורענות לפורענות, בסדר, לקחו שני פסוקים, שמו אותם כאן, הם לא שייכים לכאן, ליצור ברייק בין פורענות לפורענות, גוד. אבל אם זה ספר בפני עצמו, מה כל כך מיוחד בשני הפסוקים האלה שמקבלים סטטוס של ספר? וזה לא סתם, זה גם הלכה למעשה. אתם יודעים שאם יש דלקה בשבת, מותר להציל ספר תורה. בשבת. מה זה ספר תורה? לא ספר תורה בארון הקודש שקוראים בו. ספר תורה שנשארו בו 85 אותיות. מפוזרים בספר. אם יש 85 אותיות, צריכים להציל אותו. זה כבר נקרא ספר תורה. למה זה נקרא ספר תורה? תראו למעלה, כתוב ספר תורה בקטע השביעי שבלה, אם יש בו דלקט 85 אותיות, כגון פרשת ואי בנשוא, כי פרשת ואי בנשוא אהרון זוהי פרשה שיש בה 85 אותיות. אז מה שעושה ספר תורה, אם זה פחות מ-85 אותיות, זה נקרא שיימס. זה נקרא הולך לגניזה. אז אין עניין להציל אותו בשבת. אבל אם זה 85 אותיות, זה נקרא ספר. למה דווקא 85 אותיות? כי בפרשת ויהי מנשוא אהרון יש 85 אותיות. אז זה ספר. ספר קודש מצילים מפני הדלקה. אז רואים שזה לא סתם להבדיל בין פורענות לפורענות. זה נקרא גם ספר עם נפקמינה למעשה. אז אם זה נקרא, והשאלה השנייה היא, מה כל כך מיוחד בשני הפסוקים האלה, שהם נקראים ספר, ומהם לומדים את ההלכה, שאם אדם יש לו ספר תורה, שיש בו רק 85 אותיות מפוזרים בספר, פות, צריכים להציל אותו בשבת, זה נקרא ספר. אז מה כל כך מיוחד בפסוקים האלה? גוד? שאלה שנייה בסדר? מה? So far, so good. טוב, גם טוב. אוקיי. זוהי שאלה שנייה. כן, זוהי שאלה שנייה. אם כך, נלך הלאה. שאלה שלישית ואחרונה. שאלה שלישית, ההפטרה של השבת. בקטע התשיעי. רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא, ושכנתי בתוכך נאום השם. איך ההפטרה הזאת מתחברת לפרשת בעלותך? נכון, בהמשך, כתוב בפסוק ג' וישב המלאך הדובר בי ויעירני כאיש אשר יאור משנתו ויאמר אליי מה אתה רואה ואומר ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה שבעה ושבעה מוצקות הוא רואה מנורה הוא לא יודע בדיוק מה זה והנביא מסביר אבל זה מתקשר רק לתחילת הפרשה אבל כלל אמרנו הרבה פעמים הפטרה תמיד מסבירה את כל הפרשה מה יש בפרשת בעלותך? יש וים כמתעוננים, יש פסח שני, יש אלדד ומידד מתאמים במחנה, יש מרים בסוף הפרשה שהעם מחכה עד שמרים תחזור, איתה מצורעת, כן? תחזור בחזרה. איך ההפטרה שלנו מתחברת לכל ענייני הפרשה? אלה הם השאלות. אגן, שאלה ראשונה, מה ראתה התורה לציין 3 פעמים? דיני הדלקת המנורה. ואם זה כל כך חשוב שכותבים את זה 3 פעמים, שלפחות פעם אחת יהיה בספר דברים. שאלה שנייה, ויהי מנשוא אהרון, זה בא להבדיל בין פורענות לפורענות. בין פורענות שנשאו מהשם, ובין פורענות שנייה, והיא מה? ויהם כמתעוננים. גוד. אבל יש עוד הסבר בגמרא, שויהי מנשוא אהרון, זה נקרא ספר בפני עצמו. שאלתנו היא, למה זה נקרא ספר בפני עצמו? ואם זה נקרא ספר בפני עצמו, מהו ההסבר שאין מקומה של פרשה זו כאן? זה ספר. איפה הספר הזה היה צריך להיות, אם לא כאן? איפה? זו היא שאלה שנייה. שאלה שלישית, מה הקשר בין ההפטרה לבין הפרשה? ההפטרה תמיד לא רק נוגעת בדבר אחד בפרשה, יש לה יסוד שמחבר את כל הפרשה. אז מה הקשר בין ההפטרה לבין הפרשה? אלה הם 3 השאלות. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. בסדר? כאן? אוקיי? גוד. נפתח בצורה הבאה. כשאנחנו מדליקים נר או אור, יש לזה 3 היבטים. אור, דבר ראשון, מגלה את המציאות. פעם דיברנו על זה לפני חנוכה. אור מגלה את המציאות. אם בחדר הזה חושך, לא יודעים מה יש פה. קשה ללכת פה. אולי מישהו ייפול מהכיסא. מדליקים נר, מדליקים אור, אז רואים את המציאות. לכן, מה היה הדבר ראשון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וראשית ברא אלוקים שמיים את הארץ? ויאמר אלוקים, יהי אור. יהי אור, פירוש הדבר, מגלים פה את המציאות. הנה עכשיו, תראו פה מה הולך להיות, לאט לאט. זה פירוש אחד למילה אור. עוד פירוש יש למילה אור, וזה כבוד. כבוד. הנה, תראו, נאמר בקטע העשירי, ודבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תיקחו את תרומתי. זאת התרומה שתיקחו מאיתה. פה נותנים תרומה לבנות את המשכן, זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן וכו' וכו' וכו'. ואז מה כתוב? שמן למאור, פסוק ו', כדי לעשות שם קו, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים. שמן למאור, זה דיילי וורק, משתמשים כל יום בשמן. בסמים, יש קטורת כל יום. הרי בכל הליסט פה, בכל הרשימה, יש דברים שאיתם בונים את המשכן, זהב, כסף, רכושת, תכלת, ארגמן. אז מה פתאום ברשימה הזאת יש שמן למאור? אומרים דעת סקנים בעלי התוספות בקטע 11, תימה, כל הפרשה בצורכי בניין, חוץ מפסוק זה, שהוא צורך גבוה. ואינו אומר חיתים ללחם הפנים, ויש לומר שלושתם צורך בניין. שמן המשכה, שבו נמשכו ונתקדשו כל המשכן. קטורת, שכן דרך מלאכים שמבשמים להם הבית קודם שיכנסו לתוכו. שכן דרך מלאכים להדליק נר לפנים. מי שמבקר באיזה ארמון, באיזה פלס בעולם, תמיד נכנסים, יש ריח טוב. ריח טוב. עכשיו, לא רק שיש ריח טוב, יש גם נרות דולקים ביום. למה נרות דולקים ביום? כדי להראות שזה הארמון של המלך. כדי להראות שזה הארמון של המלך. אז יש גם נרות שדולקים ביום, ויש גם כן שמה. זה אף על פי שעושים את זה יום-יום, זה חלק מהשלמות של המקדש. זה סטייל. יש נרות ביום, יש ריח טוב, זה השלמות של המשכן. אז הנה, אנחנו רואים שנר גם מסמל כבוד. כשמדליקים נרות ביום, זה מראה, this is first class, זה פלס, זה ארמון. זה הסבר שני. ויותר מזה, תראו את הרמב״ם בקטע, מעבר לעמוד, בקטע ה-12. הדברים נאמרו בשבת. שניים מן התורה, שניים מדברי סופרים. והם מפורשים על ידי הנביאים. שבתורה זכו ושמור, נתפרש על ידי הנביאים כבוד ועונג. שנאמר וקראת על השבת עונג. איזו כבוד, הלכה ב', שמור חכמים, צריך אדם לחוץ פניו, ידיו, רגליו וכו', הלכה ג', כסות נקייה, והלכה ה', מסדר אדם שולחנו בערב שבת, זה כבוד שבת, והשורה האחרונה, שיהיה נר דולוק ושולחן ארוך. לאכול ומיטה מוצעת. אז אחד מההיבטים, מה זה כבוד השבת? להדליק נרות שבת. אנחנו באמצע השבוע לא מדליקים נרות. מדליקים נרות בשבת, זה כבוד, כבוד השבת. אותו דבר פרו גפסרטין, נאמר ביחזקאל, ויוליכני אל השער, אשר פונה דרך הקדים, והנה כבוד אלוקי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו ככל מים רבים בארץ, והארץ העירה מכבודו. רואים המילים האחרונות? הארץ מאירה מכבוד השם. אותו דבר גם בקטע 14, בפסוק האחרון, כתוב, על כן באורים כבדו השם. תמיד עושים הכנסת ספר תורה, אז יש ילדים שהולכים עם לפידים. היום באמריקה כבר הולכים עם משהו אחר כזה, אש כזה. לא, לא לפידים, הולכים כזה מפלסטיק. פלשלייט, כן, כזה, כל מיני צבעים, כחול, אדום, הצבעים של אמריקה, כן? הולכים עם זה, מה העניין שהולכים? וזה כבוד. לפידים זה מראה כבוד. אז הנה לנו, אנחנו רואים שדבר ראשון, אור מגלה את המציאות, ואומר אלוקים יהיה אור. דבר שני, אור זה כבוד. בארמון מלאכים מדליקים נר, נרות, חנוכיות, מנורות ביום, במקדש אותו דבר. רואים שכבוד שבת זה להדליק נרות שבת. רואים בפסוקים, באורים כבדו השם עם טורצ'ס, מכבדים את הקדוש ברוך הוא. זה היבט שני. אבל יש עוד היבט שלישי בנר, וזה שמחה. איך אומרים מזמירות שבת? מנוחה ושמחה, אור ליהודים. יש אור, יש מה? יש שמחה. בשמחת בית השואבה, כתוב, מי שלא ראה שמחה זו, לא ראה שמחה בימה. מה עשו בשמחה בית השואבה? זרקו 8 אבוקות של אור, רבן גמליאל. תופס אחד, זורק אחד, תופס אחד, זורק אחד, זה משהו unusual. זאת אומרת, יש אור, אז יש שם מה? יש שם שמחה. כי מה זה שמחה? זה שאדם יוצא מהגבולות של עצמו. הוא יוצא מעצמו. בחתונה מאוד שמחים. כל המשמח, אתה, למה שמחים? כי האדם יוצא מהגבולות של עצמו, הוא כבר לא חי את עצמו. יש לו כבר אישה, והאישה כבר יש בעל, אז כל אחד יוצא מהגבולות של עצמו. אז זה, שאדם יוצא בצורה הנכונה מהגבולות של עצמו, זה בעצם מהווה מה? שמחה. אז למדנו שאור יש לו שלושה היבטים. דבר ראשון, מה זה אור? כבוד. כבוד. בית המקדש, מדליקים אור. אור מגלה את המציאות. אור דבר ראשון מגלה את המציאות. דבר שני, אור זה כבוד. ודבר שלישי, אור זה מה? אור זה גם מה? אור זה שמחה. אור זה גם שמחה. זה דבר שלישי. אז אם ככה, באה התורה ומלמדת אותנו, שלוש פעמים דיני הדלקת המנורה. פעם ראשונה איפה זה מופיע, באיזה פרשה? פרשה תצווה. מה היה פרשה קודם? תרומה. מה זה פרשה תרומה? בונים את המשכן, כל המשכן מגלה את המציאות האמיתית של העולם. מה היה במשכן? ראו שכינה. נר דולק וראו כל הניסים שהוא. הכל היה, ראו, זה האמת. זה לא שתיק, זה האמת. אז לכן, מיד אחרי שהתורה מבקשת שנבנה את המשכן, והמשכן מגלה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה בעולם, מדליקים את המנורה. זה המציאות. פעם שנייה, איפה זה מופיע? בפרשת אמור. מה כתוב שם? זה נקרא פרשת המועדות. כל החגים, פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום כיפור, מה עושים במועדות? ושמחת בחגיך. אז מיד אחרי זה מופיע דיני הדלקת המנורה. פעם שלישית, הנה השבת, פרשת נשוא, הפרשה הכי ארוכה בתורה, והקריאו את כל קורבנות הנסים, והמקריב קורבנו כערת כסף אחת, 30 ומאה משקלות. ואותו דבר, ועוד הפעם, זאת אומרת, כל הנסים, עם ישראל כיבד אותם. מה זה נשיא? זה אדם שמכבדים אותו. ואת כל הכבוד שנתנו להם, הם נותנים למי? לקדוש ברוך הוא. אז הם נותנים לקדוש ברוך הוא, אז מיד אחרי זה מופיע בעלותך את הנרות, הדלקת המנורה. אז הבנו למה התורה מדברת על הדלקת המנורה שלוש פעמים, כי כל פעם מגלה לנו אספקט אחר במנורה, וגם מובן למה זה לא מופיע בספר דברים, כי התורה באה ללמד אותנו מה זה אור. אור זה גילוי המציאות, אור זה כבוד, ואור זה, אור זה שמחה. אז הנה, זה מופיע דווקא בהקשר הזה. ולכן, זה הכוונה, זה הכוונה גם שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון בקטע ה-16, בעלותך את הנרות, למה נשמחה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי כשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו, שלא הם, הנשיאים כל אחד הביא קורבן. אהרון לא הביא כלום. שלא הם הם בחנוכה של המשכן. לא היה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. מה פירוש? כל הנשיאים הביאו קורבן, ואהרון לא קיבל כלום. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. הם הביאו קורבן כדי להראות שהם נותנים לי כבוד. נכון? נתנו להם כבוד, הם נותנים לי כבוד. אתה תדליק את המנורה, כי במנורה זה לא רק כבוד לי לקדוש ברוך הוא, אלא גם אתה מגלה את המציאות, וזה גם שמחה. זאת אומרת, לך יהיה יותר משלהם. הם בקורבן שלהם נתנו כבוד לקדוש ברוך הוא. אתה במנורה שתדליק, תגלה שלושה דברים. כבוד לקדוש ברוך הוא, שמחה, וגילוי של המציאות האמיתית. זה הקדוש ברוך הוא אומר את זה לאהרון. אם ככה, אם זהו ההסבר, אז נלך צעד נוסף עכשיו. ונסביר עכשיו את הדברים. עם ישראל הולך במדבר. במדבר יש שלוש תקופות. שלוש תקופות. תקופה אחת מיציאת מצרים עד ויהי בנשוא אהרון. בתקופה הזאת, זה הייתה התקופה הכי יפה. ראינו שהמציאות האמיתית פה זה הקדוש ברוך הוא. הוציא אותנו ממצרים. קרא לנו את הים. נתן לנו את התורה. חטאנו בעגל. והקדוש ברוך הוא סולח לנו. היינו לרגלי הר סיני. וואו. זה היה לא יאומן. ועכשיו הולכים לכיוון ארץ ישראל. אם היינו נכנסים מיד לארץ, one way ticket. היינו נשארים לנצח. אז התקופה הטובה ביותר היה מיציאת מצרים ועד מה? עד ימי סוהר. זו הייתה התקופה הראשונה. התקופה השנייה זה ויהי בנשוא אהרון. מי אחרי ויהי בנשוא אהרון? עד ואילך. מה קורה בתקופה הזאת? כל אחד מחפש כבוד לעצמו. קורח אומר, למה לקחתם את הכהונה? לקחתם את המלכות? אלדד ומדן מתאמים במחנה, אדוני מושק להם, והי עם כמתוננים. שכחנו שהכבוד האמיתי זה לא שאדם לוקח לעצמו. צריך לתת אותו למי? לקדוש ברוך הוא. וככה נכנסנו גם לארץ. היה תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, שופטים, נביאים, מלאכים, אלה ואלה. וזה היה עד חורבן בית ראשון. זאת אומרת, התקופה השנייה זה מי והיא בנשוא אהרון, סליחה, מי אחרי והיא בנשוא אהרון, עד חורבן בית ראשון. התקופה השלישית זה מי חורבן בית ראשון ועד היום. למרות שבאמצע אין לנו בית המקדש השני, אבל זה לא היה אותו דבר. זה היה איזה טיים אאוט שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל כל התקופה הזאת זה בעצם תקופה שנקראת מה? גלות. גלות ארוכה ארוכה, ואיך נקראת הגלות הזאת? מדבר. לכן תראו איך כתוב שם בקטע 20, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ונשפטתי אתכם שם פנים בפנים, כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים. כן, אשפוט אתכם לאום השם, והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית. מה כתוב כאן? כתוב כאן שספר במדבר נקרא מדבר, כי הוא מדבר על שלוש תקופות של מדבר. התקופה הראשונה במדבר, מיציאת מצרים עד ויהי בנשוא אהרון. התקופה השנייה, מי אחרי ויהי עם כמתוננים, כל אחד רוצה את הכבוד לעצמו, עד חורבן הבית. עד חורבן הבית. כן? זה, וחורבן הבית השני, שהבית שני זה גם לא היה אותו דבר. איך נאמר בגמרא בקטע ה-19, מצאנו שלא חרב הראשונה אלא שהיו עובדי עבודה זרה מגלי הראות שפכים דמים. אבל בבית השני מכירים אנו אותם שהיו יגיעים בתורה, זהירים במצוות ובמעשרות, וכל וסת טובה הייתה בהם, אלא שהיו אוהבים את הממון ושונאים אלו את אלו. כל אחד רצה כבוד, 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 כבוד. זה התקופה השנייה שנקראת מדבר. מי ויהי עם כמתוננים עד היום. זה הכי, כי הוא מחפשים כבוד. והתקופה השלישית, זה ויהי עם כמתוננים. והתקופה השלישית זה ויהי בנשוא אהרון. זאת אומרת, עוד הפעם. התקופה הראשונה זה מיציאת מצרים עד ויהי בנשוא אהרון. שמה הבנו שהמציאות האמיתית זה הקדוש ברוך הוא. התקופה השנייה, ויהי בנשוא אהרון, אז כל אחד מחפש, אחרי ויהי בנשוא, כבוד לעצמו. קורח, משה, אלדד ומדד, מתנבים במחנה, ועד חורבן בית שני. אחר כך יוצאים לגלות, אחרי, עד חורבן הבית הראשון. אחר כך יוצאים לגלות, מחורבן הבית הראשון, עד היום. עד היום. זה הגלות הארוכה, כמו שנאמר, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ותקופה ראשונה, מיציאת מצרים עד ויהי בנשוא אהרון. תקופה שנייה, איבדנו את הכבוד האמיתי לקדוש ברוך הוא, והתקופה השלישית, ויהי בנשוא אהרון. לכן, זה ספר בפני עצמו. ספר במדבר נקרא במדבר, כי הספר מדבר על שלוש מדברות. על שלוש תקופות במדבר. מדבר זה גם מושג. המדבר הראשון זה מיציאת מצרים עד ויהי בנשוא אהרון, הייתה התקופה הטובה. המדבר השני, אחרי ויהי עם כמתוננים, עד חורבן בית ראשון, רוצים כבוד וכבוד, אפילו בית שלי. והתקופה השלישית זה הגלות הארוכה, כמעט 2,000 שנה, שהיא בעצם נמצאת בשני הפסוקים האלה, ויהי בנשוא אהרון. וזה התקופה השלישית. וכל זה למה? מה התקופה השלישית? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, התקופה הראשונה הייתה גילוי המציאות שהקדוש ברוך הוא בל אין עוד מלבדו. התקופה השנייה, מי אחרי ויהי בנשוא אהרון, עד חורבן בית ראשון, שם את הכבוד לקחנו לעצמנו במקום לתת אותו לקדוש ברוך הוא. והתקופה השלישית זה שאיבדנו את השמחה. איבדנו את השמחה. איך כתוב? שכל הצרות מגיעות תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כן? בשמחה ובטוב לבב. איך נאמר? ובדויי השם משובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם, בקטע 18, פסוק אחרון, עובדי השם ישיבון ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשן, ששון ושמחה השיגו, מנסו יגון והנחה. זאת אומרת, שלושת התקופות האלה, הם כנגד שלושת הדברים שהאור, האור מגלה. אז איפה איבדנו את השמחה? זה, והיא בנסוע אהרון, כתינוק הבורח מבית הספר. היינו לרגלי הר סיני, כמעט שנה. היה חסר רק 10 ימים. הגענו לשם בראש חודש סיוון, והיא בנסוע אהרון, זה בכף אייר, שנה שנייה. הקדוש ברוך הוא פתאום, הענן מתחיל לזוז. אני צריך להגיד, הקדוש ברוך הוא, רגע, תן לנו עוד כמה ימים, נסגור שנה. לא, שמחנו, כמו ילדים בבית ספר. הפעמון מצלצל, כולם בורחים. כולם בורחים. אז ברגע שאדם חי בלי שמחה, זה הפורענות הכי גדולה. פורענות זה לא רק שיש לאדם חס וחילה צער הגוף או צער הנפש. פורענות שאדם חי בלי שמחה. אדם שחי עם שמחה, הוא רואה את המציאות הנכונה, הוא מבין שאין עוד מלבדו, הוא רואה את הכל, שהכבוד האמיתי נותנים אותו למי לקדוש ברוך הוא שהוא נותן את הכל. אז לכן הפרשה הזאת מופיעה דווקא כאן, כי הסיבה שיצאנו לגלות הארוכה, הארוכה הזאת היא עד היום, כי עם ישראל איבד את מה? את השמחה. ולכן זה מה שנאמר בהפטרה של השבת, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא, משכנתי בתוכך, נאום השם, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא. הקדוש ברוך הוא אומר, היא בשמחה, אני מגיע. זאת אומרת, השמחה הולכת לחזור. ואיך נאמר שם בהמשך? על המנורה. כי מה כתוב? לא בחיל ולא בכוח, כי ברוחי, אמר השם צבקות. זאת אומרת, הדבר שנשאר לנו היום, אחרי כל הגלויות האלה, שבעצם דרכו אפשר לחזור לשמחה, כמו שכתוב בקטע 22, אף גם זאת באותם ארץ אויביהם, מה נשתער להם לישראל? שלא נמסו ולא נגלו, הלא כל המתנות הטובות שניתנו להם נתבטלו מהם, אלא אילולי ספר תורה שנשתער להם לישראל, לא היו משונים משאר אומות, מה שמקיים אותנו שונים מכל העולם, ספר התורה. התורה יש בה את השמחה, התורה מגלה את המציאות האמיתית, והתורה מראה לנו גם מהו הכבוד האמיתי. זה כבוד התורה, כבוד חכמים מנחלו, אור חכמים מימינה, משמאלה עושר וכבוד. אז לכן, אנחנו את הפסוקים האלה אומרים כל פעם שפותחים את ארון הקודש. ויהי בנסוע אהרון. ויהי בנסוע אהרון. שאהרון נוסע, אם אנחנו איתו ביחד, יש שמחה. יש שמחה, יש אור, יש מציאות אמיתית, ומבינים גם למי לתת את מה, את הכבוד האמיתי. לכן, תראו, מעניין מאוד, נאמר ביואל בקטע 21 למעלה, ואכלתם אכול בשבוע, והיללתם את שם השם אלוקיכם, אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבושו עמי לעולם. אין מה להתבייש. אנחנו יש לנו את התורה, כן? וידעתם, כי בקרב ישראל אני, ואני השם אלוקיכם, ואין עוד, ולא יבושו עמי לעולם. ובהמשך, מה כתוב? מה כתוב? ונתתי, פסוק ג', מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן, השמש יהפך לחושך, והירח לדם, לפני בוים השם הגדול והנורא. ובהמשך, וקיבצתי אתכם מכל הגויים, פסוק אחרון, והורדתם אליהם כיושפת, ונשפטתי עמכם שם, על עמי ונחלתי ישראל, אשר פזרו בגויים, ואת ארצי חילקו. הקדוש ברוך הוא יעניש את כל מי שחילק את ארץ ישראל. את ארצי חילקו. אז הנה לנו, אנחנו רואים עד כמה בעצם זה הפרשה בא ללמד אותנו. שאלה ראשונה שאלנו, למה כתוב 3 פעמים? 3 פעמים הדלקת המנורה? כי מנורה יש לה 3 היבטים. מגלה את המציאות, שמחה וכבוד, כן? ולכן זה מופיע תמיד בהקשר לשלושת הדברים האלה. ראינו שבעצם גם תקופת המדבר מתחלקת ל3 חלקים. עד ואי בנסוע אהרון, הבנו שהכבוד האמיתי זה לתת לקדוש ברוך הוא, ולא כל הארץ כבודו, מוציא אותם מצרים, כולנו את הים. מי ואי ים כמתוננים, איבדנו את הידיעה שהכבוד האמיתי מגיע למי? לקדוש ברוך הוא. כל אחד חיפש לעצמו כבוד, וכתוצאה מכך, נחרב הבית השני, ואז הגענו למדבר העמים, זה 2 הפסוקים, ואי בנסוע אהרון, מדבר העמים, זה הגלות הארוכה, ארוכה, ארוכה. למה? כי בגלות הזאת היא, בגלות הזאת איבדנו את השמחה. וכשאין שמחה, יש גלות ארוכה. ומניין שאיבדנו את השמחה? כי ויהי בנסוע אהרון, זה בא להבדיל בין פורענות לפורענות. הפורענות הראשונה היא כתינוק הבורח מבית הספר. כתינוק הבורך, מה זה בורך? זה, או, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, יש לנו יותר מדי מצוות, הסתומת, שיהיה לה, הולכים הביתה. למדנו יותר מדי הרבה. כתינוק הבורך, במקום לשמוח שהתורה נותנת חיים, אתם מדבקים, השם הלכם חיים כולכם היום. אז ברגע שלאדם אין את השמחה, הוא לא רואה את המציאות האמיתית, והוא לא מבין שאין עוד מלבדו, ואז הוא מאבד את הכל. לכן, כל הפורענות באה, תחת אשר לבט את השם הלכם בשמחה וטוב לבב. הימים האלה, בין שבועות לבין 17 בתמוז, אלה היו הימים הכי שמחים בעם ישראל. וכל שנה בימים האלה, השמחה חוזרת אלינו. אפשר, אם בשבועות קיבלנו את התורה, והאור של התורה והברכות של התורה מלווים אותנו, בימים האלה אנחנו יכולים לקבל שמחה לכל השנה כולה. לחיות בשמחה, אז הכל ברוגע, הכל בנחת, הכל בברכה, והם מבינים שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, ואת הכבוד נותנים לקדוש ברוך הוא. אז לכן, כמה חשוב בימים האלה לחיות בשמחה. ככל שאנחנו חיים בשמחה, כך נזכה ובדוי השם ישיבון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. נראה את הדברים ככה, אז הקדוש ברוך הוא באמת ייקח אותנו, באמת לשמחה השלמה של הגאולה, מתוך ברכה, בריאות ושמחה. אמן. אני פה...